מוריי ורבותיי, נמצאים הלילה ליל שמיני של חנוכה, לילה האחרונה משמונת הלילות של הדלקת נרות חנוכה, של השמחה של חנוכה. וידוע רבותיי שחנוכה גורם שמחה, שכן דבר ראשון מדליקים נרות, ונרות זה דבר המביא שמחה לאדם, כי זה אור. וכתוב כבר בפסוק, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. וטוב, אין טוב אלא שמחה, זה האור. יוון זה היה חושך. וחושך על פני תהום, הגמרא דורשת, חושך זה יוון. דבר נוסף, גורם שמחה, ידוע, הפרשים כתבו בפרשה שעברה, בפרשת מקץ, על יוסף הצדיק, שהוא מייעץ לפרעו, יעש פרעו וחימש את ארץ מצרים, בשבע שני הסבה. חימש אלה ראשי תיבות של השלוש גזרות שהיוונים גזרו על ישראל. חודש, מילה, שבת. חודש זה עוד חטא, מילה עוד מם, שבת עוד שין. אלה שלוש מצוות שהן למעשה מרכזיות בחיים של עם ישראל ובייחודיות של עם ישראל. חודש, בלי תאריך עברי אנחנו לא יכולים לעשות כלום. נולד לי בן, אני רוצה לדעת מתי עושים בר מצווה, צריך לדעת את התאריך בחודש. וכן, אדם מגיע לגיל 18 לחופה, בן 20 נידון בדין של מעלה, לפי מה קובעים? לפי התאריך העברי. רוצים לעשות אזכרה לנפטר, הולכים לפי התאריך העברי. רוצים לדעת מתי פסח, אני צריך לוח עברי. ראש השנה, יום הכיפורים. אם חס ושלום אין חודש, אין יהדות. אז בלי ראש חודש אנחנו לא יכולים לעשות כלום. והדבר הנוסף זה מילה. ברית מילה זה אות ביני ובין בני ישראל. הברית מילה זה הייחודיות של עם ישראל. תראו אצל משה רבנו מה היה, מה כתוב פרשת שמות, שכאשר משה רבנו נשלח ללכת לגאול את ישראל ממצרים, והוא עדיין לא מל את הבן שלו, מה כתוב בתורה? ויהי בדרך במלון ויפגשהו אדוני ויבקש המיתו, ותיקח ציפורת צור, ותכרות את עורלת בנה, ותגע לרגליו, ותאמר כי חתן דמים אתה לי. ואם כן, חתן דמים, תראו מה כותב שם אבן עזרא. אבן עזרא אומר שידוע הוא שהנשים קוראות לנימול חתן. שואל התוספות יום טוב, איזה חתן זה? מי חתן? ואיפה הקלה? אנחנו עושים לברית, לתינוק ברית. הוא אומר, התינוק שנימול מתחתן עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, זה קדושה של עם ישראל. כמה המעלה של הברית מילה שישראל עושים אותה בשמחה. והגמרא אומרת שכל מצווה שעשו אותה ישראל בשמחה, עדיין עושים אותה בשמחה. למה הגמרא מדברת? חתונה היא שמחה, אבל זה לא שמחה. היום זה יותר שמחה של מוזיקה ותאורה ובום. מי שנכנס היום לאולם של שמחות, הייתי לא, לפני כמה זמן הלכתי להגיד מזל טוב, כל המעיים בפנים זזו, היה בום 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 בום, הקירות היו משמיעות קולות, כאילו איזה קול מתחת האדמה. הגמרא אומרת שמיום שחרב את המקדש אין כתובה שאין בה תגרה. אין חתונה בלי איזה משהו עצב. אין איזה... תהיה רגוע, תהיה שמח. כל זה עשינו לכבודך, שתהיה שמח, תהיה רגוע. אין חתונה שאין בה עצב. דקה כתובה דלת בתגרה. יצרה מתגרה עם כל, עם כל איזה דבר. למה בחתונה יש צער? מה הצער שיש שם? מפני שקיבלו עליהם את הנישואין, היו בוכים, שנאמר, וירא משה את ישראל בוכה למשפחותיו. דרשה הגמרא על הסכם משפחות, מה היה? לפני מתן תורה, היה מותר לשאת אח ואחות. היה מותר לשאת דודה. היה מותר לשאת חוץ מאמא, או אישה נשואה, זה אסור. אבל אישה לא נשואה, כל אחת מהקרובות, חוץ מאישה נשואה ואמא, היה מותר לשאת. אמרם, אביו של משה רבנו, מי התחתן? עם דודה שלו. כתוב התורה, ויקח אמרם את יוכב את דודתו לא לאישה, ותלד לו את, את משה, אהרון ואת מרים. אז לפני מתן תורה, כולם התחתנו עם משפחות. השבטים, הגמרא אומרת, כל אחד התחתן עם תאומה. כשנולד ראובן, נולדה איתו תאומה, התחתן איתה. שמעון עם התאומה שלו, כל אחד התחתן עם איזה תאומה, חוץ מדינה, היא הייתה בודדה. אז הם התחתנו עם האחיות. כשניתנה תורה, גירשו את הנשים שלהם. היו צריכים לגרש ולשאת אישה אחרת. וירא משה את העם, בוכה למשפחותיו. ולמה בכו? אז המפרשים אומרים, מפני שאדם, שזה אחותו, או קרובתו, יש לה את אותה שפה. היא מבינה אותו במבט. כן, עליה היא כבר יודעת מה הוא רוצה. הקרית קצת לא בסדר, היא כבר יודעת. האוכל, כמה יהיה מבושל, פחות, כמה הוא רוצה, איך הוא אוהב את זה, מלוח, מתוק, הקוס תה, כמה החום שלו, בדיוק היא יודעת, היא מביאה לו, מבינה את נפשו. אבל כשהוא לוקח אישה זרה ממשפחה אחרת, זה עולם עד שלוקח 70 שנה, ומתן ניו זקנים, עד שהיא קולטת איך לעשות לו חריטה. אז מה, מתי יתחיל, מתי יגמור? אז אין, מנטליות שונה, הכל שונה. סיפור, ואמרה הגמרא על הפסוק, אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. מה עושה הקדוש ברוך הוא מיום שברא את עולמו עד היום? אומרת הגמרא, יושב ומזווג זיווגים. רבי יוסף, פעם אחת נכנס לארמון של המלך, הייתה שם המלכה. אמר לו רבי יוסף, אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים, מאז כמה עבר? אמר לו, אז בזמנו עבר 3,000 בכמה שנים. אמר לו, מה הוא עושה עד עכשיו? אמר לו, יושב ומזווג זיווגים. הוא אומר, זה ייקח את זאת, זאת ייקח, תחתן עם זה. אמר לו, זה מה שעושה, זה אני יכולה לעשות. אמר לו, תעשי, בבקשה. יש לך עבדים, שפחות, מה הרבה? הלכה אספה 1,000 עבדים, ב-1,000 שפחות. ואמרה, אתה מספר אחד לוקח מספר אחד, מספר שלוש לקח מספר 92, אתה תיקח את זה, אתה תיקח את זאת. ואז היא אמרה להם, כל אחד התחתן עם השני, היום בלילה חתונה. עשתה חתונה 1,000 זוגות בערב אחד. אמרו לו, הנה איך אני? 1,000 זוגות. אומרת הגמרא למחרת בבוקר, או מה היה, מאומת אלוהים. זה בא פצוע, זה מקרה עין, זה מקרה ראש, זה אין לו שיניים, זה לא יכל לבוא בכלל. אני צריך לגרור אותו עם העגלה. כל אחד, זה אמר, שיברה לי את הראש, הוא שיבר לה את ה... הוא פצע אותה בעין, זה... אמר לה, ראית? זה לא זווק להגיד, אתה תחתן עם זאת להוריד גזרות, פקודות, זה לא הולך ככה. זה העבודה של הקדוש ברוך הוא. אלוהים מושיב יחידים ביתה, יחידים בודדים, רווק ורווקה, ביתה. מוציא אסירים, הוא יושב בתוך הנשוי, כמו בצוהר. למה? הוא בא ללכת, הוא רגיל, יש לו חברים. איפה אתה הולך? מה אתה עושה הערב? לאיפה אתה יוצא? מה, מתחילה לבלוש אחריו, לעקוב אחריו. שוחמת לו את הפלאפון, לראות איזה שיחות נכנסות, שיחות יוצאות. וזהו, הוא צריך כבר, איפה ישיר עקבות? אז כמו בצוהר, מוציא אסירים. ומה פירוש בכושרות? אומרת הגמרא, בכי ושירות. בלילה בוכים, צועקים, אני לך משטרה, אני רוצה אותך, אני רוצה לך נגד הצבא הצב, אני רוצה לך ככה, והוא צועק, היא צועקת, בוכים, די, מגרשים, מחר בבוקר הולכים לרבנות מגרשים, די, גמרנו, בטוח נשבעת אלף שבועות. ואלה בבוקר הולכים יחד, אוכלים ארוחת בוקר, שרים, הולכים עוד, הוא נותן לה איזה פרח גם כן. מוציא האסירים בכושרות, בכי וסירות, מה זה? זה זיווג, זה מת השם. אנחנו לא מבינים את הסודות האלה. אז אין, בגלל שבמתן תורה קיבלו את זה בבחייה, אז זה לא שמחה שלמה. אבל ברית מילה קיבלו את זה בשמחה. עושים אותה בשמחה. זה המילה. ומה נשאר? שבת. שבת, אין כמו שבת שמח. רואים, ישמחו במלכותך שומרי שבת, בקורא עונג, עמק, עצי שביעי, כולם יסבעו והתענגו מטובך. כתוב בהלכה שקבלת שבת, צריך לקבל את השבת בשמחה, בשירה, באיזה הנאה, באיזה שמחה. אז, וגם חודש זה שמחה. למה חודש שמחה? שיש ראש חודש חדש, ברכים יש את ראיון, מתפלים מוסף. וגם אחר כך מחכים לברכת הלבנה, מברכים את הלבנה בשמחה, כי מקבלים פני שכינה. אז אלה שלוש מצוות שאנחנו עושים אותם בשמחה. את שלושת המצוות האלה, היוונים, הרשעים, גזרו על ישראל, שלא ישמרו אותם. ולכן לחימש, חמש אמרנו זה ראשי תיבות, זה גם אותיות שמח. זה אותם אותיות. ולכן חנוכה גורם שמחה. שיש בזה אורה, וניצחנו את היוונים. במה ניצחנו? לא בגשמיות, בחומר, ברוחניות. ושלושת המצוות האלה הם שלושתם רוחניות, כי לכאורה אין בהם עניין גשמי. שבת, המהר"ל כותב, בשבת אין עניין גשמי, הרי בשבת אסור לעבוד. בשבת יש לו חוקים משלו. לכאורה שבת חס ושלום היה צריך להיות יום הכי עצום. למה? אני בא הביתה, רוצה להדליק את האור, אסור. אני רוצה לזוז, אסור. רוצה לעשות, לקחת איזה משהו, לבשל, בא, אסור. בורר, אסור. טוחן, אסור. בא כל דבר, צובע, אסור. צריך להיות לכאורה, חלילה וחס, צער. אך גם ההוצאות שאדם מוציא לשבת, פי עשר מהחול. כל השבוע הוא לא מוציא מה שהוא מוציא לכבוד שבת. חלות, יין, דגים, בשר, עופות, פיצוחים, ולא דיברנו עוד על המשקעות ועל כל שאר הדברים, הוא מה שאדם מוציא לכבוד שבת, ובשבת האדם שמח. הגמרא אומרת, אין פניו של אדם בשבת כמו פניו של החול. בחול אתה רואה אותו כזה מתוח, עצבני, פתאום בשבת פנים זוהרות, יש לו נשמה יתרה, היא מאירה את פניו, הוא מאיר. חנש במסכת הבא כמה בדיני שור שנגח. יש שור שהוא מועד ויש שור שהוא תם. מה זה שור תם, שור מועד? התורה בעצמה אומרת שאם שור נגח מישהו, משלם בעל השור חצי נזק. כמה היה הנזק? משלם 50%. אבל אחרי זה מביאים אותו לבית דין ומזהירים אותו, תשמור את השור שלך. שור שלך נוגח אנשים. פעם שנייה הוא נגח ולא שמר אותו, מביאים אותו לבדין, מזהירים אותו. פעם שלישית, נהיה שור מועד. שור מועד משלם נזק שלם. זה נקרא שור תם, זה שור מועד. עכשיו ככתוב בפסוק, ומועד במעליו. צריך להביא אותו לפני בדין, והבדין מזהירים את הבעל, נותנים לו אזהרה, לשמור על השור. ומראה שמה אומרת, יש שור שהוא מועד, אם זה רצוף, מה זה נקרא, מתי זה נקרא מועד? שיזיק שלוש פעמים ברצף. בשבע הגמרא, יש מועד לחול, אינו מועד לשבת. מועד לשבת, אינו מועד לחול. יש שור שנוגח בשבתות. זאת אומרת, עבר יום ראשון, יום שני, עד יום שישי, הוא לא נגח. הגיע יום שבת, הוא נגח. ושוב, היו שישה ימים, לא נגח, בשבת הוא נוגח. שהיה מפרשים, למה הוא נוגח בשבת? מה קרה בשבת שהוא נוגח? למה בחול הוא לא נוגח בשבת הוא נוגח? מה, השור יודע מתי שבת? זה לא השור של רבי אלעזר בן תורתא שלא עבד בשבת. מה השור הזה לא נוגח בשבת, נוגח דווקא בשבת? רש"י אומר שבשבת לובשים בגדים חדשים, והשור רואה את הבגדים השונים, ואז הוא משתגע, הוא מתחיל לגוח. מחול הוא רגיל לבגדי העבודה הרגילים של האדון שלו, הבעלים שלו וכל השאר האנשים. פתאום בשבת הוא רואה בגדים אחרים, מתחיל לגוח. היה איזה סיפור מעניין מאוד, שקרה לפני איזה שנתיים בבני ברק, אני מכיר את האנשים. הייתה איזה אמא אחת שיש לה איזה תינוקת, והתינוקת הזאת היא מגדלת אותה, מאכילה אותה, משקה אותה, מניקה אותה. והתינוקת רגועה, פתאום בשבת התינוקת צורחת, רק נכנסת שבת, אחרי איזה שעה, שעתיים, האמא לוקחת אותה, רוצה להאכיל אותה, לא מצליחה. והילדה צורחת וצורחת וצורחת. וכל השבת כך לא רגועה. בחול, הכל בסדר. מה שניסו, שאלו רבנים, שאלו רופאים, תיעצו עם יועצים, עם מי לא, אף אחד לא מוצא תקנה. הלכו לרב חיים בבני ברק, רב חיים קניבסקי. אמרו לו, הרב, מה עושים? כבודו התפלל, יש תינוקת אחת. היא רק נכנסת שבת, היא רואה את האמא שלה, באמא שלה באה להכיל אותה, צורחת כל השבת ככה צעקות, 25, 26 שעות. אמר לה, מה היא, באיזה גיל? אמרו, בת 3 חודשים, היא תינוקת. אמר, תגידו לה, ומתי זה שאמא באה להניק? אמר, תגידו לה, אמא שתלבש בגדי חול כשהיא מניקה אותה. אמרו, טוב, ננסה. אמרו לאמא, אמא לבשה בגדי חול, את החלוק שלה של חול, תינוקת רגועה. לובשת חלוק של שבת, תינוקת צועקת. אמרו לרב, מה? אמר, זה כתוב בגמרא, שהשור, הוא ביום שבת, הוא נוגח. יש שור כזה. ולמה הוא נוגח בשבת? הוא רואה אנשים, בגדים מוזרים, אחרים, דברים שהוא לא רגיל להם, מתחיל לגוח. אבל בשבת האדם, למה ציבו אותנו חכמים להחליף בגדים? ומאיפה למדנו? המדרש רות אומר, אצל רות, כשהיא באה לנעמי, ונעמי מביאה אותה לארץ ישראל אחרי שהיא באה להתגייר, אז היא שולחת אותה לבועז, ואומרת לה, ורחצת וסחת, ושמת סמלותייך עלייך. שואלת אומרת, בטח סמלותייך, מה היא תלך בלי סמלה? מה זה ושמת סמלותייך עלייך? אלא אמרה לה, תלבשי בגדי שבת. אז מכאן למדנו שצריך ביום שבת, ללבוש בגדים מיוחדים. וגם הפסוק אומר, אם תשים בשבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וחיבתו מעשות דרכיך. מה זה וחיבתו? דרשה הגמרא שלא יהיה בגדי חול כבגדי שבת. בגדי שבת כבגדי חול. עליך בגדים מיוחדים לכבוד שבת, שהבגדים נקראים כבוד. רבי יוחנן, הווה קרא למנה מכבדותי. רבי יוחנן היה קורא לבגדים שלו, מכבדים אותי. אז זה מחיבתו. לכן מכאן ראינו שהבגדים מכבדים את האדם. אז אם כן, שבת זה גורם שמחה. באו היוונים ולא רצו שיש שמחה. למה? כשלאדם יש שמחה הוא מקיים מצוות. הוא עושה בחשק. יש הבדל גדול בין האדם עושה מצוות ככה מתוך תרדמה לאדם שעושה מצוות מתוך שמחה. זה הבדל גדול מאוד. תראו בעקדת יצחק. כתוב שמה, אנחנו קוראים את זה כל בוקר. פעמיים המלאך דיבר עם אברהם אבינו אחרי שהוא שם את בנו לעקוד אותו. הפעם הראשונה, ויקרא מלאך השם אל אברהם מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה וכולי. אחר כך הוא אומר, וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל, אחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלה לו תחת בנו. ועוד פעם ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים. ויאמר בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת. כי ברך אברך והרבה הרבה. מה קרה? למה פעמיים היה צריך לצאת המלאך? ובפעם השנייה, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת. כי ברך אברך והרבה הרבה את זרעך. אז פה הסבר שצריך להבין מה קרה כאן. אז לפני זה, לפני שנבהר, אספר לכם סיפור קטן שקרה בירושלים לפני 70 שנה. לפני שקמה המדינה, היו כאן המחתרות. בטח שמעתם עליהן. היה מחתרת של האצ"ל, מחתרת של הלח"י, אלה היו עושים כל מיני פעולות טרור נגד הכיבוש הבריטי וגם נגד הערבים שהיו מתנכלים ליהודים פה. אז כל פעם שהיו עושים איזה פעולה, הבריטים היו מכריזים עוצר, היה להם שם גדרות תיל בירושלים, היו מוכנים, מיד חוסמים את הכבישים, סוגרים את כל הכבישים, סוגרים את כל הצירים המרכזיים, מכריזים עוצר, אין יוצא ואין בא. ככה היה. גם היו הולכים לתפוס, תפסו כמה מראשי הארגון, שמו אותם בכלא, שמים אותם בכלא. יש היה בכלא עכו, בירושלים עצמו, עד היום יש את הכלא הזה, בתוך מגרש הרוסים, איפה שהמטה של המשטרה, היום זה מפקדת מחוז ירושלים, אז פעם היה שם המטה הארצי, ושם יש את האזור, את החדרים של הכלא, שהיו מזמן הבריטים. עכשיו שם היו עושרים אותם בכלא. עכשיו בכלא היה חוק, היה כזה תקנון, כיוון שהיו שם יהודים וגם היו ערבים, מוסלמים, היו שמים שוטר יהודי שיהיה שם בכניסה, שוטר ערבי, ועליו היה ממונה קצין בריטי, שהבריטים היו פה שולטים. בגלל שהאוכלוסייה הייתה אוכלוסייה חצי יהודית, חצי ערבית, אז עשו שוטר יהודי, שוטר ערבי וקצין בריטי, שהוא שם יושב. היה, והיו אנשי המחתרת, היו שם עצורים בעיקר. לא היה פושעים יהודים, אף פעם לא ידעו מה זה גנב יהודי. לא ידעו מה זה שודד יהודי. בטח שלא היה לא אנס יהודי ולא כלום. ידוע שאותו ראש ממשלה שעל שמו יש שדה תעופה, הוא היה חלם על זה, אמר, מתי יהיה הגנב העברי הראשון? תראו איזה, איזה חלום היה לו. שיתפס הגנב העברי הראשון. אז לא היה, היה גנבים, היו כולם יהודים צדיקים, ידוע, תשאל את כל אלה שגרו פה בארץ, יספרו לך שבלילה ישנו עם דלתות פתוחות, כל המושבים והערים וכל המקומות. יותר מזה, היו כיסאות וספסלים, היו שמים בחוץ עם אוכל, עם חפצים, אף אחד לא נגע בשום חפץ של השני. והיו כולם, היה להם עיניהם, הייתה שבעה, אפילו שהיה פה עוני, מחסור, אבל הרגישו שהכל יש. שמחה, הייתה שמחה וסיפוק עצום מאוד. אבל בקיצור, היינו שם אנשי המחתרת. אנשי המחתרת היה יהודי צדיק אחד בירושלים, שאני הכרתי אותו, הוא היה מלמד בישיבת עץ חיים. הגאון רבי אריה לוין. הוא חמיב של הרב אלישיב. הרב אלישיב שיהיה נשוי עם ביתו, נפטרה כבר עליה השלום. הוא היה חמיב. רב אריה לוין היה הולך ברחוב כמו יהודי רגיל, היה לו זקן עם כובע, היה הולך ופוגש כל אחד, אומר מה שלומך, היה מבקר הרבה בבתי חולים, לפעמים ככה בשעות הביקור נכנס, ומסתובב ושואל כל אחד מה שלומו, מברך אותם וממשיך, ככה היה עושה. לפעמים לא עליכם, היה הולך ברחוב, היה איזה לוויה, הוא לא מכיר, הוא הולך בלוויה, מלווה, מבקשים ממנו לדבר, אומר דברי תורה, לא, לא חשוב, איש, אישה, מי יהיה מי שיהיה, ככה היה איש חסד, והיה לו תמיד זמן בשביל כולם. אז הוא היה, קראו לו הרב של אסירי המחתרות. היה נוהג כל יום לבוא בשעה מסוימת לכלא, לבקש רשות מהקצין להיכנס, נכנס, מבקר את האסירים היהודים, לדאוג להם, יש להם תפילין, אם הניחו היום תפילין, אם הם צריכים משהו לשבת עם קידוש, או לחם לשבת, לחם משנה, מה עוד חסר, היה שואל אותם, והוא היה מביא בעצמו. הוא היה עושה כל יום, היה לו ביקור קבוע. לפעמים היה כאלה שהיה מפלל איתם, למד אותם להגיד כי את שמע, תביא את הכיסא לכאן, למה זה? מחילה, הכיסא הזה, כן. יוקרה. לא, תשים אותו בצד, למה? לפי ההלכה אסור לשים בדרך, מישהו רוצה לעבור. מחילה. אז ככה היה, ככה היה זה. יום אחד הגיע הרב אריה לוין לכלא, לבקר את האסירים כמו כרגיל, בדיוק היה אז איזה פעולה של המחתרת, משהו, איזה פיצוץ, איזה פיגוע נגד המשטר הבריטי, מיד הבריטים עשו עוצר וסגרו את כל הכבישים ואת כל, והוא באמצע העוצר הגיע, נתקע שם, הגיע לכלא, הגיע לכלא, בא להיכנס, אמר לו הקצין הבריטי, היום אין כניסה בשום פנים ואופן, הם רוצים להפעיל סנקציות, להפעיל לחץ על האסירים, אף אחד היום לא יבקר אותם. אז הוא אמר, אני לא באתי בתור ביקור, זה לא ביקור משפחתי או ביקור איזה, אני בא, זה צורך דתי. זה כמו שמקימים אותם לבוקר, מביאים להם ארוחה, כך גם הרב צריך לבוא, לתת להם את הסעד הרוחני. אבל לא מעניין אותו, קצין הברית צועק, תרגש. אוי, טוב. אז הוא יצא החוצה, אז היהודי אומר לקצין, לא, מה אכפת לך, מה הוא עושה? הוא לא איש פוליטי, הוא לא איש זה, זה איש דת, איש דת. אבל לא, מה אכפת, בשביל מה שיבוא היום? לא צריך שיבוא היום. הוא לא, לא, מה אכפת לך? הוא אומר, הוא את המשכורת שלו כבר יקבל, אל תדאג. הוא לא, איזה משכורת? מה אתה מדבר משכורת? האיש הזה מתנדב. הוא עושה את זה מרצונו החופשי, הוא בהתנדבות, הוא בא פה כל יום, הוא לא מקבל משכורת מאף אחד, אף אחד לא מפעיל אותו. מה אתה מדבר? הבריטי הזה לא, לא מבין. מה, יש בן אדם עושה משהו בהתנדבות? אין דבר כזה. לא, מה אתה מדבר? הוא מקבל... אבל אני אומר לך, אני מכיר אותו, זה יהודי צדיק, זה מתנדב. מרזוב, לא קיבל. טוב, אז ישבו, אחרי חצי שעה התחלפו המשמרות, הקצין הזה טוב, כמה יושב שם? גם דחליל, מה הוא יעשה שם? גם זה נמאס, לא? בא מישהו מחליף, אז הוא חזר, נכנס לחדר, איפה עושים תה, איפה עושים קפה, הולך לעשות לו כוס קפה, וצריך להסתובב במסדרונות, מדבר פטפט עם החברים שלו, פתאום רואה בתוך המסדרון, את רב אריה לוין הולך. מתברר שרב אריה לוין, מה שזה לא הלך, הלך מאחורה, פגש איזה אחד הקצינים, אחד האנשים, מה לא בוא בוא בוא, הכניס אותו מדלת אחורית, הכניס אותו בפנים. זה ראה אותו, אתה עושה? יוצא מאיזה תא של איזה אסיר, אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, אני ראיתי הבן אדם הגיע, ראה סגור, אם הוא היה עובד בשביל כסף, הוא סגור, הולך הביתה. אני מחפת לי, אני את שאני עשיתי. אבל הוא לא ויתר. הוא הלך, עשה כל מיני סיבובים, ועשה כל מיני תחבולות והתחכמויות, איך למצוא את הכניסה, כן להיכנס. זה בטוח מתנדב. עכשיו הגוי נפל לו האסימון, הבנת אם יש לו בכלל אסימון, אם אין לו כלום בראש, מה יש לו שם? תבן יש שם הקשנים. עד שהוא קלט שזה מתנדב. אומר, היית יהודי פעם, למשל יהודי בא לבית הכנסת בבוקר, רואה בית הכנסת סגור, מה עושה? לא הולך הביתה, מחפש בית כנסת אחרת. אין מניין, מביאים מניין, אין דבר כזה. אין כיסא, מביאים כיסאות. אין חשמל, אז הוא מתחיל לחפש, איפה? איפה התקלה? מתחיל לתקן, מביא מערכת חדשה. אין רמקול, הולך מביא רמקולים. אין יהודי שבא לעשות איזה משהו ועושה את זה בהתנדבות. הוא לא עושה, הוא אומר, אני יצאתי ידי חובה, אני את שלי עשיתי. זה לא כמו פועל שמה שהוא מוטל עליו ועושה, מה שלא מוטל עליו ועובד לפי הספר. זה מה שמחייב אותי. לא, אני עושה מהלב, עושה מרצון. עושה את זה בחשק. תראו איך בתפילה אנחנו אומרים, יש את זה בסיום מסכת. מודה אני לפניך השם אלוקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. אני משקים והם משקימים. אני רץ והם רצים. אני רץ ומקבל שכר, הם רצים ולא מקבלים שכר. אני משקים ומקבל שכר. אני משקים שמה כתוב לעבודת השם, הם משקימים לבאר שחת. וכן זה הדרך. מה הרעיון? מה זה רץ ולא מקבל שכר ואני... אלא מה בעולם הזה, אם אתה עובד אצל בעל הבית, ותגיד לו, אני רצתי היום, באתי לעבודה, מגיע לי תוספת ריצה. ולך, מה אתה רוץ? אומר, באתי בזמן, אני... תבוא, תצא מהבית שלך לפני הזמן, ותגיע בזמן לעבודה. או נגיד, בן אדם בא לעבודה, העבודה מתחילה נגיד בתשע, בשמונה נגיד. נו, הוא בא, עמד שם בחוץ משעה שבע, חיכה ככה. קרא תהילים, יבוא לבקש מבעל הבית תוספת השכמה. מה זה תוספת השכמה? מה זה תוספת השכמה? אני פה פותחים בשבע. אבל אם אתה בא לבית הכנסת, נגיד התפילה בחמש, והבן אדם בטעות או שלא בטעות, הגיע בארבע והדלת הייתה נעולה וישב בחוץ. קדוש ברוך הוא משלם לו שכר עבור השעה של ההשכמה הזאת. אין דבר כזה, בשמיים שום דבר לא נאבד. כל מצווה שאדם עושה נטו, מקבל. עם התוספת, עם ריבית ריבית. הקדוש ברוך הוא משלם הכל. אז זה ההבדל בינינו לבינם. אז הוא אמר, הבריטי הזה נפל לו הסימון, אמר, הוא זה מתנדב, למה? הוא לא ויתר, הלך חיפש. עכשיו נחזור לאברהם אבינו. מה שאלנו, למה אצל אברהם אבינו בהתחלה הוא אומר לו מלאך השם מהשמיים, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. אברהם אבינו הוא כתוב, אחר יחז בסבך בקרנה, ואל כמה ויקח את האלה ויעלה אותה לעולת אחת בנו, ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים. למה? אברהם אבינו בסדר, כדי שכה הוא אומר, לא, לא שוחטים את יצחק, לא שוחטים את יצחק, קום יצחק, בוא הולכים הביתה. לא, אברהם אבינו לא מוותר. הוא אומר ליצחק לרדת, והוא נשאר עומד, מחפש משהו. מה עושים כעת? אני עשיתי פה קורבן, באתי להקריב קורבן, פתאום אין קורבן, צריך לחפש. הלו יצחק שאל אותי, והיה העיל, והיה הסלע עולה, נכון? אז אברהם מתחיל לחפש, ואז הוא רואה עיל ונאחז בסבך בקרניו, והגמרא אומרת שבא השטן וסיבך לו את הקרניים, ואברהם פחד אם הוא ימשוך את הקרניים קצת בכוח, יישבר, יהיה בעל מום, אי אפשר יהיה להקריב, זה מסובך כעת. ובא השטן עם כל הכוח שלו, עם כל הרצון שלו, להפריע, לקטרג, לעכב את המצווה, ואסר השטן מלפנינו ומאחרינו. תמיד שאדם בא לקיים איזה מצווה, דבר טוב, יש שם הפרעות. שבא לעשות דבר לא טוב, הכל הולך חלק. שבא לעשות מצווה, מתחיל כל ההפרעות. אז יוצא מלאך השם ואומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. אתה אברהם, אתה לא ויתרת, אתה הלכת וחיפשת להקריב עיל במקום יצחק. ועוד תראו מה כותב הרב חידה, במדרש כתוב שיצחק אבינו פרחה נשמתו באותה שעה ונכנסה בעיל. לכן אומרים אלו של יצחק, לא אומרים אל של אברהם, זה מי עבד להוציא אותו אברהם. לא, אלו של יצחק, הנשמה של יצחק הייתה שם. ויצחק אבינו בא לו נשמה חדשה מהשמיים, כמו שבפרקי דרבי אלעזר אומר, ועמד על רגליו ואמר, ונאמן אתה לאחד מתים, ברוך אתה השם, מחיי המתים. ברכת מגן אברהם, תיקן אברהם אבינו. ברכת מחיי המתים, תיקן יצחק. ברכת האל הקדוש יעקב, שראת המלאכים עולים ויורדים בסולם. אז הנה, אז זכה יצחק אבינו, ואברהם אבינו לא מוותר עד שעושה את כל זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך אשר וכו'. יוצא שיש הבדל גדול רבותיי בין אדם שמקיים מצווה עם שמחה, לאדם שמקיים מצווה ככה, מתוך עייפות. חומר המדרש, והיה מעשה פעם ביהודי אחד, שהיה סוחר אבנים טובות. ולא היה בכל המדינה מומחה לענייני יהלומים ואבני חן כמוהו. זה רואה מרחוק, יודע, זה מזויף, זה לא מזויף. ישר אומר לך כמה קרת זה, מה הגודל שלו, מה השווי שלו, איפה, מה, מתי, הכל היה יודע. היהודי הזה היה נוסע ממקום למקום. היה לו איתו משרת נאמן, איש תם וישר, ירא אלוקים, שהיה איתו יומם ולילה הולך. הוא היה נוסע, הולך ימים, נהרות, הולך למצוא כל מיני אבנים מקרות, כל מיני, קונה אותם ואחר כך מביא אותם, מספק אותם לתכשיטנים, משפצים את זה בתוך עגילים, צמידים, שעונים וכו' וכו'. מוכר, ומזה היה מרוויח, היה מתפרנס. והיה איש נאמן מימיו, לא אמר דבר שהוא לא מדויק. על הן הן ועל לב לב. יום אחד נסע וקנה, מצא מרגליות יקרות מאוד, נדירות שאי אפשר למצוא כמותם, ובמחיר מאוד טוב, מאוד מוזל. מילא את כל הקופסה, כל הכסף שהיה לו נתן, ועוד הסוחר אמר לו תיקח עוד, זה לא תמיד יש. אמר אבל אין לי כסף, אמר קח באשראי, אין דבר. לקח. במילה, מזוודה שלמה, תיק שלם, מלא אבנים טובות. וכך יצא איתו, נסעו באונייה. נסעו באונייה, הגיע למחוז חפצו לעיר שלו. הגיע לעיר שלו, שירדו שם, אז היה להם גם מזוודות, אלו ציצית ותפילין, אלו בגדים שלו, גם כלי שינה, לוקח את זה איתו, הכל. וגם אוכל. אז התבלבל, תוך כדי הזה, את התיק של האבנים טובות השאיר, ולקח את שאר התיקים, ואת התיק הזה דווקא השאיר אותו שם באונייה. ירד מהאונייה, בסירה, הביאה אותם לנמל, שבא לעבור את הנמל, אז מסתכלים, מה עם המזוודות, כמה מזוודות יש. אתה מסתכל, העתיק של האבנים טובות אינו, איננו. וואו, מה קרה? אז הוא כבר נכנס לבניין של המכס. עכשיו שם מהר שלח את המשרת, אמר, רוץ לאונייה ללכת להביא לי את התיק. טוב, זה הלך להביא את התיק. הסתכל, הסתכל, חיפש באונייה, שאלו אותו שם, מה אתה מחפש, מה אתה לא מחפש? אמר, היה פה תיק. אמרו לו, הנה, הנה, יש פה תיק, מצא תיק. לקח את התיק, והתחיל לסחוב אותו וללכת. עכשיו זה מחכה הבעל הבית, האם המשרת מצא את התיק או לא מצא את התיק? הוא הביא את התיק, מביא או לא מביא? מה קורה איתו? למה הוא מתמהמה? הסתכל מהחלון, וראו אותו מתקרב עם התיק, והוא שמח, מנפנף לו ביד, מצאתי את התיק. אבל הוא היה הולך לאט, והתיק היה כבד, והוא הולך קצת לאט. התחיל לצחוק, וואי, וואי, הלך המטמון, הלך האבנים, הלך האבנים. כל האבנים עבדו. אמרו לו, מה אתה מדבר? למה האבנים עבדו? הוא אומר, לא, אני רואה כבר, מהתיק אני יודע. איך אתה יודע? זה אותו תיק. אנשים שהיו איתו, אומרו לו, אותו תיק. מגיע המשרת עם התיק, אומר לו, הנה, מצאתי את התיק. אומר לו, לא, זה לא אבנים טובות, אין אבנים טובות. צריך לפקוד, תקוע את הבגדים שלו, תחכה. אומר לו, תפתח את התיק. פותח את התיק, איזה אבנים, חול, עפר, אבנים, בקיצור, גנבו לו. את התיק ההוא ושמו במקומו תיק דמה, כבר היו לו גנבים שערבו לו שמה, החליפו לו את זה. שאלו אותו, אחרי זה איך ידעת? הוא אומר, אני ראיתי את המשרת הולך לאט והתיק כבד, והוא הולך עם זה בקושי, אמרתי, זה לא אבנים טובות. אבנים טובות, הסגולה שלהם, יש להם סגולה, שמי שמרים אותם זה קל, אפילו זה שוקל 100 קילו, הוא חושב שזה קילו אחד. מרימים את זה עם חשק, עם הנאה, עם שמחה. כשראיתי את המשרת הולך לאט ובעצלתיים ורגליים כבדות, אז הבנתי שזה לא זה. זה דברי המדרש. המדרש אומר, זה המשל לנו. איך אתה יודע אם יהודי עושה מצווה והנשמה שלו תאורה, אם אתה רואה אותו בא לבית הכנסת, אפילו לא ישן בלילה רק חצי שעה בקושי. בא לבית הכנסת בחשק, קחת תלית, תעטף, שם את התפילין, אומר שמע ישראל, כמו אחד שישן 42 שעות, לא אריה, עומד, אומר תפילה כמו שצריך, יש לו כסף, אפילו נשאר לו 10 שקל אחרונים, הוא צריך לקנות בזה ארוחת בוקר. היום אי אפשר לקנות אפילו ארוחת 10 ב-10 שקל, כלומר נשאר, כלום. אז הוא בא, נגיד, יש לו איזה 10-20 שקל, מוציא את זה, נותן את זה לעני, לצדקה, ובשמחה, מלוקח, אם היה לי עוד, הייתי מביא לך. את השבת הוא מקבל באיזה הנאה. זה מראה שהוא נשמה תאורה. אבל יש אדם, עושה כל מצווה, הוא לא רק כמעט הנשמה שלו יוצאת, הוא יוציא לכל אלה שלידו את הנשמה. אתה כבר רואה אותו, אתה נהיה חולם שאתה רואה אותו כבר. זה חשוב לו מי שברך, הוא גוסס. ועד שהוא אומר שמה ישראל, עד שהוא קם, הוא עושה טובה שהוא עומד עמידה, ויש קדושה, הוא הולך ליפול. והוא בחור צעיר, אריה, מודים אנחנו לך, הוא מנמנם את הראש שלו אחורה על הקיר, נשען. מה קרה לך? כשאתה מקיים מצוות, אתה צריך לדעת שאתה עושה את רצון הבורא, תעשה את זה עם חשק, עם חיות. זה שמחה. וזה הבדל גדול, רבותיי, בין אדם שעושה מצוות מתוך ערנות ושמחה לאדם שעושה אותה מצוות אנשים בלומדה. ושמשה רבנו אומר לנו את זה בפסוק, השם מרחם שם באותם תוכחות קשות, הוא אומר, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אומרת הגמרא, בשמחה ובטוב לבב שאדם הולך לעשות מצווה, שהוא רץ לבית הכנסת, רץ לבית המדרש, עושה את זה בשמחה, מהם זה מרוב כל. אומרת הגמרא, תתאר לך, איזה דבר משמח אותך בחיים, נגיד. נגיד, מישהו כעת היה נותן לך מתנה, ארמון 7 קומות. מישהו היה מביא לך כעת מזוודה שמלאה אבנים טובות ומרגליות. או מישהו היה מביא לך 1,000 דינרי זהב, אבנים טובות ומרגליות. כמה שמחה אתה שמח? במצוות אתה צריך לשמוח יותר. יוצא העונס, זה לא על אי קיום המצוות, קיום המצוות או אי קיומם, לא. שניים קיימו את המצווה, אחד קיים אותה בשמחה ואחד לא קיים אותה בשמחה, זה שקיים בשמחה מקבל שכר, הוא כמעט אין לו שכר. אז פשוט חבל להפסיד. פשוט חבל להפסיד. הגמרא אומרת במסכת פסחים שבפסח היו באים לבית המקדש בערב פסח ומקריבים קורבן. כל אחד היה קונה שה למשפחה, שה, תחוסו על השה, ולפי המנויים, הפסח אינו נאכל אלא בלילה, לא נאכל אלא למנויה ולא נאכל אלא צלי. אז היו באים לפי המנויים, נמנים על הפסח, והיו באים בפסח לאכול אותו. מתי אוכלים אותו? בלילה. אכלו את הבשר בלילה הזה. צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. אז היו ככה, היו יושבים אוכלים. אומר, שניים אכלו את קורבן פסח, אחד אכל אותו לשם תאווה. אכל אותו בשביל ההנאה, רוצה לאכול בשר צלוי, הרבה זמן לא אכל בשר. והשני אכל אותו לשם מצווה. שניים אכלו, ישבו שניים אחד ליד השני, וכל אחד אכל כזית בשר. אחד אכל את זה לשם הנאה של בשר. השני אכל את זה בשביל המצווה, זה יש לו שכר, זה אין לו שכר, אומרת הגמרא. עכשיו למשל בשבת, אבל בשבת בן אדם אוהב לאכול, נכון? אוהב, הוא הרבה שומר שלו נשמה יתרה, הוא אוכל כפול בשבת, בשביל שניים. הוא אומר שלו נשמה שלו ואחד נשמה של שבת. אז הוא אוכל פעמיים. אז הוא אומר, בשבת אתה אוכל, הוא אוכל לכבוד השבת, אתה אוכל. צריך להנות בשבת לכבוד השבת, לא לכבוד הבטן שלו. לא יאכל את זה חלילה בשביל איזה דבר, אלא לשם שמיים. צריך בשבת, ההנאה, כל דבר שאתה אוכל, להנות ממנו לשם שמיים. יש המפרש של הזוהר, מקדש מלך, כותב, שהיו בדורות הקודמים, היו מבשלים לשבת, וככה היה גם, תראה, אצל האימהות והסבתות שלנו, היו מבשלים לשבת כמות קצת יותר, ומה שנשאר לא זורקים, אוכלים ביום ראשון שני. למה? באוכל של שבת יש קדושה. שורה על זה קדושה, שורה על זה איזה טעם מיוחד יש באוכל של שבת. כמו שהגמרא אומרת, שאל קיסר את רבי יהושע, למה כל תבשיל אין ריחו נודף? תבשיל של שבת ריחו נודף, האוכל של שבת יש לו ריח מיוחד במינו. פרט החמין, ולא רק החמין, המרק, הדגים, הכל זה בכל יוצא אחרת. שבת זה שבת. אמר לו, תבלין אחד יש לנו בשבת שמו, אני שם בו איזה תבלין, והתבלין הזה קוראים לו שבת. אבל לא תן לי מהתבלין הזה, או איפה אפשר לקנות, תגיד לי, אני הולך בשוק לקנות, או בשדות, בקרבים, במושבים. אמר לו, לא, תבלין הזה, מי ששומר שבת, מועיל לו, מי שלא שומר שבת, לא מועיל לו. זאת אומרת, מה זה שומר שבת? אוהב את השבת, שמח בשבת. שומר זה לשון שמחה, כמו באביב שמר את הדבר, יושב ומצפה מתי יבוא ויתקיים, כמו שאדם מחכה. אנחנו אומרים בשיר, חיבר אותו רבי אברהם מבן עזרא, מיום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת נחשפה נפשי. מיום ראשון אדם מחכה מתי יבוא שבת. אז מגיע השבת ואז הוא עושה את זה בשמחה, אז המצווה מתקיימת. כל מצווה שישראל מקיימים אותה בשמחה, קיבלו אותה בשמחה, עדיין מקיימים אותה בשמחה. זה הסוד של המצוות האלה. וזה היוונים לא יכלו לסבול. היוונים רצו שאנחנו נעבוד כמו כולם, נהיה חס ושלום כמו הגויים. הגוי עובד בשביל לאכול ואוכל בשביל לעבוד וכך הלאה. והגוי והבהמה זה אותו דבר, כמו שאנחנו אומרים בבוקר, מותר האדם מן הבהמה עין, לבד הנשמה הטהורה, כי הכל הבל. אז אם כן, זה היוונים לא יכלו לסבול לראות את היהודי. איך יהודי כזה עני, חולה, מוכה, מעונה, והוא שמח והוא מאושר ומגיע השבת והוא שמח? תראו, יש מעשה נורא עם רבנו ארי. רבנו ארי היה בצפת לפני 450 שנה בליל שבת. אז בחורף, כך כותב רבי חיים ויטל תלמידו, הם היו באים אליו אחרי הסעודה ויושבים ללמוד איתו. ואיך ידענו? הוא שם כותב שיש מצווה בשבת ללמוד 24 פרקי משנה. בבקשה, יש מקום בפנים, תיכנסו. תנו לאחרים להיכנס, בכבוד, בכבוד. לא לעמוד בדלת. בוא, בחוץ, בוא, תיכנס. אז יש מצווה לקרוא 24 פרקי משנה של שבת. זה המסכת הכי ארוכה במשנת מספר משניות. 24 פרקים. יש מסכת כלים 30, אבל זה עניין אחר. 24 פרקים. אז רבנו הרי כתב לחלק אותם 8-8-8. 8 בסעודת ליל שבת, 8 בסעודת יום שבת בבוקר, ו8 בסעודה שלישית. אז היו עושים סעודה שלישית מוקדם, והיו מספיקים. סליחה? שבת, מסכת שבת. כן, זה שזה מודפס בסידורים, תראה כל סידור של שחרית מופיע. אז הוא היה קורא, כותב רבי חיים ויטל, הרבה פעמים בלילות שבת היה הרי מספיק בקושי פרק או שניים, ולמה? כי היו באים התלמידים, היו יושבים יחד, נו? והיו יושבים יחד ללמוד, אז היו מדברים איתו דברי תורה, אז הוא היה מפסיק. אין, לא, זה, באים, מישהו בא לשאול שאלה, סוגר את הספר. זה גם למדנו הנהגה, הנהגה נכונה. עכשיו, אפילו אתה יש לך סדר לימוד שלך, אם אתה רואה איזה מישהו בא, רוצה ללמוד איתך משהו, אתה מפסיק את הסדר שלך, תלמד איתו. אז כך היה עושה רבנו הרי. ליל שבת אחת, היו אצלו התלמידים, באו, וישבו שם, יושבים סביבו, לומדים. פתאום באמצע שהיו לומדים, רבנו הרי צוחק. והיה נראה שהוא צוחק לא מאיזה משהו שקרה פה, משהו שקורה בחוץ. נו, חילה. קח אותו אליך. אז ראה אותו, ראו שהרב צוחק, ולא הבינו למה הוא צוחק. כשסיימו את הקטע, אמר להם רבנו הרי, אתם יודעים למה צחקתי? אמרו לו, לא, אנחנו תמהים מאוד, לא ידענו מה קרה. אמר להם, שכונה למטה, בסמטה זו וזו, אמר להם, איפה? יש שם זו כעת שמסמחים את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ירד מלמעלה עם כל צבא מרום ושמח, מה שלא הייתה לו שמחה מזמן בית המקדש. יש שם זוג זקנים, אתם מכירים אלה ואלה? אמרו, כן, אנחנו מכירים אותם. זוג זקנים שכבר חיתנו את הילדים שלהם, הם גרים לבד. היו גרים באיזה מרתף, דירת מרתף למטה. טוב. הולך לראות מה, אמרו התלמידים, נלך לראות מה קורה שם. אז נפרדו מהרב ויצאו. הלכו, ירדו למטה, פתאום מה הם רואים? רואים, יש שם איזה מרתף, ויש איזה חלון קטן שממש ברצפה, והחלון הזה מגיע לתקרה של, של הדירה שהם נמצאים, הזקן והזקנה. והם רואים דרך החלון שיש שם איזה נר, שתי נרות דולקים על השולחן בקושי. בית בכלל, אם לקרוא לזה בית, זה אפילו היום מגורים לבעלי חיים לא מתאים. ואיזה שולחן רעוע, יש עליו איזה בד, שזה נקרא מפה. איזה פעם היה מפה. ויושבים שם, והאיש עומד, רוקד, והאישה שרה לו ומוחה לו כפיים. אפילו שבשבת אסור למחוא כפיים, אבל עשתה את זה בשינוי, באיזה צורה. והם שמחים, ואיזה פנים מאירות. טוב, הם חיכו קצת שהתעייף הזקן הזה לרקוד ולשיר. זה היה איזו הפסקה באמצע, הוא עושה ככה הפסקה באמצע, הוא עושה לחיים, הוא עושה לו לחיים, אדוני המלך, הוא אומר, גברתי המלכה, וזה, כבר מכנה לה כל מיני כינויים, היא מכנה אותו. אז דפקו בדלת, שאלו, פלוני, אלמוני, מוישה, מה קראו לו שם, ברוך, חיים, אפשר להיכנס? בכבוד, ברוכים הבאים, שבת שלום, בואו תשבו. אמרו לו, מה שלומך? הם עוד לא באו לשאול אותו על מה השמחה ועל מה הריקודים, הוא כבר מתחיל לדבר איתם. הוא אומר להם, בואו נספר לכם איזה נס עשה לי היום הקדוש ברוך הוא, איזה נס גדול ואני מודה לו. מה העניין? אמרו להם, תראו, היה שבוע עליי לעבודה, הוא היה מתקן כלים שבורים, חסר איזה משהו מלחי, מדביק, הוא עושה איזה עבודות, מחמים עליו, נותנים לו איזה פרוטות, וזה קונה אוכל. לא היה עבודה השבוע. שבוע יבש ככה. יום חמישי, אשתו אומרת לו, מה קורה? השם יעזור, מחר יש יום גדול. יום שישי, אין כלום. הוא חזר מבית הכנסת, בא הביתה, ושואלת אותו מה? והוא אומר לה, מה? אין כלום. לא היא היה לה, לא הוא היה לה, שום דבר. אמר לה, את יודעת מה? אני אלך בית הכנסת. השם מרחם, מרחם על אדמו. אני הולך לקרוא שם תהילים, שניים מקרא כבר קראתי, נראה מה יהיה. אמר לה, טוב. ואין כלום בבית, שום דבר, אין לו בשלה, לא אופים, לא שום דבר. ואז לא היו קונים מהשוק, הכל עושים בבית. טוב, אז היא יושבת בבית, היא ראתה, הוא מספר להם, הנה השעה 9 בבוקר, כבר זה יחסית מאוחר, אז נקרא. האישה ישבה, אמרה, מה אני עושה? לא עושה כלום. הלכה, התחילה לסדר את הבית, המיטות, הזיז את המיטה, מתחת המיטה יש שם ארגז, מלא בגדים ישנים שבעל הפעם אסף, היא אספה, כל מיני תזכין, היו קוראים לזה, יענו סמרטוטים, והיא הוציאה אותם, התחילה למיין את הבגדים האלה. והנה אחד ככה, אחד ככה, פתאום מצאה איזה מעיל אחד ישן. בודקת, בודקת, רואה במעיל יש כפתורים. כפתורים מכסף, יא, זה כבר משהו. מיד הביאה איזה משהו, חתכה אותם, מספריים אפילו לא היה בבית, איזה סכין, איזה מכשיר חד, חתכה את הכפתורים, לקחה אותם, יש איזה כמה גרמים טובים, איזה 20 גרם של כסף יש פה, זה שווה. אחר רצה מהר לבית הכנסת, קרא לבעלה, אמרה לו, תראה מה מצאתי, מה זה? זה המעיל, אתה זוכר פעם, הבאת אותו, שמת, לא שמתי לב, אבל פתאום אני, בוא, זה הגיע הזמן שלו. הלך מהר לצורף, הביא לו את זה, נתן לו כסף, כמה זה שווה, שילם לו, רץ מהר לשוק, קנה דג, קנה עוף, קנה לחם, הרי אי אפשר לעשות לחם, מתי יעשה לחם? נגמר, מעט שבת מכנסת. אז קנה מוכן, מעט תנור. קנה איזה משקעות, מעט יין, מעט זה, מעט צורים, מעט דרש, וגם נשאר כסף בשביל בוטנים ושקדים, יאללה. הביא הביתה. והביתה, ואשתו התחילה לבשיל, הייתה שמחה, באיזה שמחה, בואי, היא חשבה, היום אין כלום, וגם כעת יש עבודה גם, יאללה, מהיר לעבודה, והוא עוזר לה, והיא עוזרת לו, הלך לבית הכנסת להתפלל, חזר בית הכנסת, רואה איזה בית, יש דירות, יש לחם, יש יין, יש זה, עשה קידוש, באיזה שמחה, יום השישי, ויכולו השמיים, והוא הרגיש כאילו הוא ברקיע השביעי כעת. ועשה מוציא, אחרי המוציא התחיל להגיד לה, איזה תודה לשם, אני לא אמנתי שהלילה בכלל נוכל לשבת לאכול, לא בשביל אוכל, בשביל לכבד את השבת, איך יהיה? הוא רגיל, היו הרבה לילות, היה להם בלי אוכל, אבל הכתוב, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות, אבל הנה, עכשיו אנחנו זכינו לכבד את השבת, היו לשיר ולשבח את הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מרוב השמחה, הוא עמד, והתחיל לרקוד, ואשתו שרה איתו, רבנו ארי יוסף שם בבית שלו ולומד תורה ופתאום הוא שומע שפמליה של מעלה יש רעש גדול והקדוש ברוך הוא קורא למלאכים ואומר להם בואו תראו את הבנים שלי למטה איך שמחים ואיך מודים לי ומשבחים אותי אז נהיה רעש גדול בשמיים לכן אמרו לו תדע שרבנו ארי שלח אותנו אליך שמע את זה ואז כולם הבינו מה זה מעלה של אדם שעושה מצווה בשמחה. זה אפילו מעט. לכן אמר מרן, תראו בשולחן ערוך בסימן א' באור החיים. טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. לפעמים בן אדם בא לו לקרוא את כל ספר התהילים. יאללה, תרביץ. לא. לא. תקרא אפילו כמה פרקים, עם כוונה, עם חשק, מהלב, שווה מאשר לקרוא את כל הספר. זה טוב מעט, איך כותב רבי אהרון עזריאל, היה גדול, גאון גדול מירושלים לפני 150 שנה. היה גם מקובל גדול וגאון בפשט. הוא היה חולה, בסביבות גיל 60, עבר אחר כך ליפו. הוא קבור בבית העלמין העתיק של יפו. ספר, יש לו שאלות ותשובות, כפי אהרון. יש לו גם ספר בשם אוזן אהרון, שמו אהרון, רבי אהרון עזריאל. הוא כותב בהקדמת ספרו אוזן אהרון, הוא שולח לבן שלו תדריך איך ללמוד תורה, איך לומדים גמרא, ולומדים את זה בהתחלה בלי פירוש, אחר כך ללמוד הרי שאתה מפרש, לקרוא את רש"י ואת תוספות ומהרש"א, לחזור שוב על הגמרא ולראות איך כעת אתה לומד אותה עם המפרשים. הוא כותב לו שם בהקדמה, אל תספור דפים, אל תספור כמה דפים אתה לומד, טבע האדם, בוא נספיק את 20 פרקי תהילים, בוא נספיק, לא, זה טעות. בוא נספיק 10 דפי גמרא, לא, הוא אומר לו, זה טעות. הקדוש ברוך הוא סופר שעות, ואין הקדוש ברוך הוא סופר דפים. זאת אומרת, שמה למעלה אנחנו מקבלים שכר לפי מספר השעות שלמדת. אז אם כן, למה לך לרוץ? תלמד טוב, תלמד עם הבנה, תלמד שורה שורה. הבנת? תמשיך הלאה. הבנת? תמשיך הלאה. ותחזור גם על הלימוד, שתשנן אותו אליך, ולא ללמוד סתם ככה, גרסה בעלמה, מה זה שווה? צריך ללמוד עם הבנה, אז גם תהילים, היו כמה חכמים אני הכרתי שהיינו צעירים בירושלים, היו רבנים זקנים שלומדים תהילים עם פירוש. אפילו אני קורא תהילים עם הפירוש. עכשיו בראש השנה לומדים תהילים, בשבועות נוהגים לקרוא תהילים. לא, היו לוקחים ספר תהילים עם רד"ק או מצודות או ראשי. רד"ק על תהילים זה ידוע, זה מדהים, זה הפירוש ככה, פירוש שוטף, זורם. אז ככה שאדם קורא פסוק בתהילים, מבין מה כתוב שם. זה מאוד חשוב. אז טוב מעט בכוונה, מערבות שלא בכוונה. ואז כשאדם משקיע, זה מראה שזה מתוך שמחה. כן, רבותיי, חנוכה. חנוכה זה חג שמביא שמחה. אין בחג הזה שום דבר. מה יש בו? אומרים על הניסים, אומרים הלל בברכה, מדליקים נרות. אבל שמחים בעבודת השם, שמחים שעשה ניסים לאבותינו. שקידשנו במצוותיו וציוונו להדיק נר חנוכה. זה השמחה, השמחה בשם יתברך. היא גורמת את הכל, והיא מביאה את כל האושר. לכן בחנוכה כתוב שזה, הזוהר אומר, אנחנו מקבלים נשמות קדושות. למה? אומר הזוהר, במה היה הנס? בשמן. אומר הזוהר, השמן אותיות נשמה. לכן, לעילוי נשמת הנשמות, מדליקים להם נרות. וכל נר זה נקרא שמן, גם נר פרפין או נרות זה, הרי זה כשהוא נמס, הוא נעשה שמן. אז זה נקרא שמן. זה הנשמה הנהנית מהאור. לכן הנרות האלה של חנוכה הן מאירות לנו לכל השנה, עד שנה הבאה. ככה זה כל שנה. זה המחזור הולך ובא, הולך ובא. נתפלל רק לקדוש ברוך הוא שזכות ימי החנוכה האלה, שאנחנו נמצאים כעת ביום האחרון שלהם, שזה השיא. של השמחה, יאירו לנו לכל השנה כולה. שנזכה לקיים מצוות בשמחה, ואז יהיה עם בריאות, ועם קדושה, וטהרה, וחיים, ושלום לכל ישראל. אני רוצה לברך את כל המארגנים והיוזמים של הערב הזה, של הכינוס הזה, שהם ממלא משות עמכם לטובה, ויגזור עליכם ועלינו, על כל הקהל, גזרות טובות.
כן. שתיים, שלושה שאלות, אפשר?
שאלה? כן.
שתי שאלות לגבי... נר של חנוכה, היום שמונה נרות מדליקים.
שמונה נרות, כן.
נו. אם נחבו אחרי חצי שעה, כמה שזה, נחבא כשהוא מסיבה כלשהי, ונשאר שמן בכוס, מה זה לא שהשמן הזה?
אז מותר השמן שבנרות ובפתילה, אסור לנו להנות בזה, אלא אם כן אדם התנה. אם אדם עשה תנאי לפני שהדליק את הנרות חנוכה, או ביום הראשון של חנוכה, שמה שנשאר שמן, ירצה להשתמש, יוכל להשתמש, אז מותר לו להשתמש. אבל אם לא עשה תנאי, אז אנחנו נוהגים לשרוף את זה. אז עושים פתילה ולהדליק את זה.
אני יכול לשמיק את זה לנרות לשבת?
לא, לא, אסור, אסור. נרות שבת כי מותר להשתמש, ליהנות מהם. בנרות חנוכה אסור ליהנות.
כן. עוד שאלה.
עוד שאלה.
אחד ההרצאות שאתה אמרת, שהיה כזה מעשה שאחד מהסנדרים, או זה שעובדים של המלך, רצה שהמלך יהיה סנדק שלו.
זה היה השבוע, כבר הספקת לשמוע את זה? זה היה השבוע הסיפור הזה, כן. סיפור חדש. לא. לא. לא נותנים לגוי לעשות.
לא. אם רבי דליק או מישהו מהיהודים
מדליק
את הנר הראשון, אפשר לראות
תוכנות את זה? כן, אפשר. אתה עושה שמברך מדליק את הנר הראשון, ויכול לכבד את מישהו אחר שידליק את שאר הנר. לא, גוי לא, מה פתאום? צרוף לו את ה... הם מסכנים, אלה בגלות, על זה נאמר גלות, כן, השם ירחם עלינו. ביקשו כאן שנזכיר לעילוי נשמת מרדכי בבאי בן ערה ומאיר ביטון בן מסעודה, שיהיה להם נשמתם, תהה בצרורה, בצרור החיים. ונברך אתכם כולכם שתזכו לשנים רבות. וגם נזכיר שיש פה את הספרים במחיר הקרן, ספרים על שבת, שני ספרים מאוד מעניינים, שני כרכים, גם ספר שאלות ותשובות, ויש גם ספר של תפילות של מור אבי, הכל במחיר הקרן. שמברך אתכם שתזכו לחיים טובים ומאושרים, ויהיה שנה טובה לנו ולכל ישראל.